תמורת דף יוד, מתחילים בעזרת השם, שמונה שורות מלמעלה, ביי רמי בר חמה. אחד מהדברים היפים לראות, איך שאחד דואג לשני. מגיע יהודי, מקדיש קורבן בשביל שהשני יתכפר בו. יש דבר מעניין, כשאחד הקדיש קורבן, נהיה בקורבן איזה מום, אי אפשר להקריב אותו קורבן עכשיו. מה עושים? פודים את הקורבן, כסף, קורבן אחר, ומביאים קורבן אחר. אם בעל הקורבן הוא זה שפודה את הקורבן הבעל מום, הוא צריך לשים סכום לא רק של השווי של הקורבן, אלא חמישית יותר. אבל זה רק בעל הקורבן. שאלה במקרה שלנו, מי נקרא בעל הקורבן? האם זה שהקדיש את הקורבן לטובת חברו, או החבר שמתכפר בו? זאת השאלה של רמי בר חמה. ביי רמי בר חמה, מקדיש מוסיף חומש כשהוא פודה את הקורבן, או מתכפר, ככה הגרסה, מוסיף חומש. אמר רבא, אמר קרא, ואם המקדיש יגאל את ביתו, אז כתוב יסף חמישית, מוסיף חומש. לומד מזה רבא, מקדיש ולא מתכפר. מי שהקדיש את הקורבן, כשהוא פודה הוא מוסיף חומש. שאלה נוספת, באי רמי בר חמה, על אותו מקרה, אחד הקדיש קורבן בשביל החבר שלו, שהחבר שלו יתכפר בזה. השאלה היא, מקדיש עושה תמורה? מי נחשב בעל הקורבן, שאם הוא ייקח בהמה של חולין ויעביר את הקדושה של הקורבן לבהמת חולין, אז באמת הבהמת חולין יהיה לה קדושה תמורה. האם המקדיש נחשב בעל הקורבן לעניין זה, או מתכפר עושה תמורה? אמר רבא, המתכפר. למה? כי אם כן שהמקדיש הוא זה שעושה תמורה, מצינו ציבור ושותפים עושים תמורה. יכול להיות מצב שהוא נגד ההלכה, כמו שאנחנו רואים בהמשך של המסכת, שהשותפים או קורבן ציבור יוכלו לעשות ממנו תמורה על בהמת חולין. איך? כגון דשבו שליח, שהציבור או שהשותפים ממנים שליח אחד להקדושי, הוא מקדיש בשבילהם קורבן, ואז המקדיש, אם אתה אומר שהוא זה שעושה תמורה, יכול לעשות תמורה לקורבן ציבור או לקורבן של שותפים. בהמשך בדף י' ג' עמוד ב', משנה אומרת מפורש שאי אפשר. ועוד סברה למה לא יכול להיות שהמקדיש יכול לעשות תמורה? ואמר רב נחמן, אמר רב הונה, תנה וברייתא. אחרי שאדם היה נזיר, קיבל על עצמו 30 יום, לא משנה משך תקופה שהוא קיבל על עצמו להיות נזיר, משך הזמן הזה, כמו שהתורה אומרת, אסור לו לאכול ענבים, בכלל לאכול או לשתות כל מה שיוצא מענבים. אסור לו להתאמל למתים, אסור לו להסתפר, להתגלח. כשהוא מסיים את ימי נזירותו, הוא מביא שלוש קורבנות. הוא מביא קורבן חטאת, קורבן עולה, בקורבן שלמים. יש שלוש קורבנות. והפסוקים מביאים את התהליך, איך שהנזיר יוצא ממני זירותו, ואז בסוף הפסוק אומר, קורבנו להשם על נזרו, הקורבן שמביא להשם על נזרו, מלבד אשר תשיג ידו. זאת אומרת, הפסוק פה בעצם בא לומר לנו שבנזירות מתחשבים בהישג יד. הישג יד זה בעצם הכוונה, יש לך כסף? אם כן, יש לך קורבנות מסוג מסוים. אין לאדם כסף, יש לו קורבנות מסוג אחר. מה? וכי נזיר נידון בהישג יד? יש קורבנות קבועים שהוא צריך להביא. עשיר, עני, דל, מה זה משנה מהו? אז מה פוש של המילים האלה מלבד אשר תשיג ידו? מי מדבר על הישג יד בנזיר? הכיצד? אז מה באמת הפסוק מתכוון? קורבנו להשם על נזרו, קורבן שלו, הכוונה שיפריש משלו. ומה שהפסוק אומר בהמשך, מלבד אשר תשיג ידו, שיפרישו לו אחרים. אחרים יפרישו בשבילו. לא השיגה ידו, אלא אחרים יפרישו בשבילו. עכשיו, למה היא הלכתה? זאת אומרת, בסדר, אז יש כזה דבר שאחרים מפרישים בשבילו. אבל מה, לאיזה הלכה מדובר פה העניין של השיג יד? אי למה לעניין כפרה, מה אתה רוצה להגיד שהפסוק מלמד אותנו שאדם שהביאו בשבילו קורבנות של נזיר זה מחפר עליו? פשיטה זה מחפר לי. מה פוש, בן אדם הביא לו מתנה לנזיר, למה שזה לא יחפר עליו? מה הבעיה? זה ברור שזה מחפר. אלא לעניין תמורה. מה, שמה? ואחיקה אמר, צריך פה להוסיף מילים בגרסה, אבל בכל אופן, יש פה היקש בין קורבן שלו לבין קורבן שמישהו אחר הפריש בשבילו. וכאן הגרסה שמוסיפים, מה כשהפריש משלו עושה תמורה? אחד שהפריש קורבן? בוודאי שהוא יכול לקחת במת חולין ולעשות אותה תמורה לקורבן שהוא הפריש. וכאן מגיעים המילים של הגמרא בגרסה שלנו. אף כשהפרישו לו אחרים, עושה תמורה. מי עושה תמורה? הוא, המתכפר, כמו שהמתכפר עושה תמורה כשהוא מביא קורבן מהכסף של עצמו. שמע מינה, בתר מתכפר אזלינן. אז אם כן, יש לנו פה ראיה נוספת, שלא לא הולכים אחרי המקדיש לעניין תמורה, אלא אחרי המתכפר. אומרת הגמרא, לא. יכול להיות באמת שמדובר פה לעניין, הגרסה כאן כפרה. לעניין כפרה. זה מה שכתוב כאן, את העניין של הישג יד. ודקקש ילך, מה? חידוש? שמישהו יכול להביא בשביל השני קורבן, והקורבן הזה באמת יחפר לו? הרי הוא נתן לו מתנה, ודקקש שלך מתנה דקה יבין לי. מה הבעיה? החבר שלו הביא מתנה, ולמה שלא יתכפר? התשובה היא, הילב דרה ברחמנה מלבד אשר תשיג ידו, לא שהתורה הייתה מלמדת אותנו, כן. אתה יכול להקדיש קורבן בשביל מישהו אחר והוא יתכפר בזה. כן, יש דבר כזה. אם לא שזה היה כתוב, אבל אמינא, גזרת הכתוב, הוא קורבנו מדידי הוא דמכפר. רק מהקורבן שהוא בעצמו הקדיש. מדי אחרים לא. אחרים שהקדישו שלו קורבן, לא, מזה הוא לא יתכפר. כמה שמלן שכן מתכפר אדם בקורבן שמישהו אחר הביא לו מתנה. מה יהווה עליו? אבל טוב, אז אין ראיה, דחינו את, את הדחייה לראיה, אבל מי באמת עושה תמורה? המקדיש או המתכפר? תשמע, אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, אמרה של רבי יוחנן, מקדיש, הנה פה מדברים כמו המקרה שאנחנו עוסקים בו כל הזמן, אחד הקדיש קורבן בשביל שמישהו אחר יתכפר בו, אז יש כאן חלוקה מאוד ברורה, המקדיש של הקורבן הוא זה שכשבא לפדות את הקורבן הוא מוסיף חומש, הוא נקרא בעל הקורבן לעניין תוספת של חומש. ומתכפר, זה שהקורבן בא בשבילו, בשביל לחפר עליו, הוא נחשב בעל הקורבן לעניין זה שהוא עושה תמורה. דבר נוסף שאומר רבי יוחנן, תורה משלו על של אחרים, אם כבר מדברים פה על אנשים טובים שדואגים לשני, אחד שיש לו פירות של טבל, ויש לו איזשהו שכן גם עם הרבה מאוד פירות של טבל, והבן אדם מפריש מהפירות של עצמו בשביל לתקן את הפירות של החבר שלו. מי מחליט למי לתת את התרומה, לאיזה כהן? יותר מזה, אחד בא לשלם. נתן לך כמה מטבעות בשביל שיש לי חתן שהוא כהן, ואני רוצה שאתה תעביר את זה אליו. מי זה שמקבל את הכסף הזה? מי מחליט לאיזה כהן נותנים את התרומה? אומר רבי יוחנן, תורם היא שלא על של אחרים, טובת הנאה שלו, של התורם. מה הייתה? מה? מאיפה אנחנו יודעים שטובת הנאה של התורם? אמר קרא את כל מעשר תבועתך ונתת וגומר. זאת אומרת, זה שנתן, זה שהפריש את התבועה למעשר, זה שהפריש, הוא זה שקובע, והטובת הנאה שלו, למי, לאיזה כהן לתת את התרומה. בשנה הבאה, עוסקת לגבי תמורה שעושים קורבן שלם על בהמת חולין, אלא איבר אחד, עובר, גם בהקדש וגם של החולין. האם זה תופס כזה תמורה או לא? פסוק שהוא מדבר על עניין תמורה אומר, אם אמר ימיר, בהמה בבהמה. לכן, ישנה מבינה שאין ממירין מה שלא בהמה, לא איברים, של חולין בעוברין של הקדש. יש כאן בהמה מעוברת שהוקדשה בתור קורבן לצורך העניין. אני לא יכול עכשיו לקחת איבר, להגיד הרגל של הבהמת חולין הזאת, היא תהיה תמורת העובר שבמאה של הקורבן הזה. אי אפשר. זה לא בהימה בבהימה, זה איבר בעובר. ולא הפוך גם, עוברים בעיברים. ולא עוברים או ועיברים בשלמים של קורבן. ולא שלמים בהם. גם אתה לא יכול לקחת חולין, בהימה שלמה של חולין, ולעשות אותה תמורה לאיבר אחד של קורבן, או לעובר שנמצא במאה של בהימת קורבן. רבי יוסי אומר, בזה אני מסכים שאי אפשר לקחת עובר של חולין ולהפוך אותו תמורה של קורבן. זה ודאי שלא. אבל ממירין איברים בשלמים. אני יכול לקחת בהימה של חולין ולהגיד שהרגל של הבהימת חולין תהיה תמורת קורבן. ואז הרגל הופכת להיות באמת תמורת הקורבן, וברגע שהרגל נהייתה תמורה, ויש כלל הרי שכשמקדישים רגל של בהמה, כולה הופכת להיות קורבן, כל הפחות לפי הדעה הזאת. אז לכן זה יהפוך להיות תמורה כמו שצריך. אבל לא שלמין בהן. אתה לא יכול לקחת בהמה שלמה של חולין ולעשות אותה תמורה לאיבר של קורבן או לעובר של קורבן. זה גם רבי יוסי מודה שאי אפשר. אמר רבי יוסי, מסביר את מה שאנחנו קודם ביארנו תוך כדי הדברים שלו. והלו במוקדשין, אדם שרוצה להקדיש קורבן. עכשיו, האומר, רגלה של זו עולה. הוא לא אומר על כל הבהמה, רק על הרגל שלה. כולה עולה. כל הבהמה הופכת להיות עולה. אף כשיאמר רגלה של זו, של הבהמת חולין, תחת זו, היא תהיה תמורה של הקורבן, תהיה כולה תמורה תחתיה, אז כל הבהמת חולין הופכת להיות תמורה של הקורבן. אומרת הגמרא התמר, פה יש דיון, דיון, מחלוקת בין בר פדה לבין רבי יוחנן, האם אני יכול ללכת להקדיש עובר במאה אמו של קורבן. בר פדה אמר, אין קדושה חלה על עוברין, לא שייך שאתה לוקח עובר במאה אמו ומקדיש אותו קדושת הגוף, להפוך אותו לקורבן. כשהוא עדיין במאה אמו, אדם מקדיש בהמה מעוברת לחטאת לדוגמה, כמו שרש"י כאן כותב, גם שם נאמר שכשהוולד ייוולד, הוא ילך למיטה, וזה לא יחשב כמו אחד שהקדיש שתי חטאות בפעם אחת. יש כזה מושג הרי, אחד ש... חילל שבת לדוגמה בשוגג, וצריך להביא קורבן חטאת. עכשיו הבן אדם הזה זה לא יומיומי אצלו ולא כל שבת אצלו, זה משהו נדיר. חילל שבת בשוגג, מצווה, של מצווה מהתורה. אומרים לו, כן, אתה צריך להביא קורבן חטאת. אז הוא לוקח את זה כל כך ברצינות, שהוא לא מקדיש רק חטאת אחת, אלא הוא מקדיש שתי חטאות. למה? אחריות. אם אחת לא יודע מה יקרה, לה יהיה את השנייה. בסדר? אז אם הקריבו חטאת אחת, אז השנייה לא הולכת למיטה. אבל בוולד חטאת, וולד חטאת, אם אדם מקדיש חטאת מעוברת, חטאת אחת, הוולד שלה כן ילך למיטה. למה? כי אי אפשר להקדיש וולד בתור קורבן. הוא קדוש אגב אמו, אבל אם זה אגב אמו, בתור חטאת, וולד חטאת הולך למיטה. ורבי יוחנן אמר, הוא חולק, קדושה חלה על עוברים. אני כן יכול להקדיש עובר במאה אמו. עכשיו, לעניין חטאת, גם פה רש"י מוסיף, כן, אתה הקדשת בהמה מעוברת לחטאת, זה כאילו שהקדשת שתי בהמות לחטאת. הבהמה והעובר. וברגע שהעובר יוולד, הוא לא ילך למיטה בתור ולד חטאת. טוב, אז יש כאן למעשה את בר פדה, את רבי יוחנן. כל אחד מהם יש לו דעה אחרת. בר פדה סובר שאי אפשר להקדיש עובר בתור קורבן כשהוא במאה אמו, ורבי יוחנן סובר שאפשר כן. אגב, יש כאן סימן טוב, אנחנו עכשיו נלך עם שני החכמים האלה, כברת דרך בעזרת השם, אז טוב לזכור כדי שלא נתבלבל מה סובר כל אחד מהם, על ידי סימן, על ידי סימן. בר פדה, האות האחרונה של השם שלו זה א', האות האחרונה של המילה לא, זה גם כן א', הוא סובר שלא, אי אפשר להקדיש עובר במאה אמו. רבי יוחנן, האות האחרונה של השם שלו זה נון סופי, והאות האחרונה של המילה כן, זה גם כן נוסופי, הוא סובר שכן אפשר להקדיש עוברים במאה אמם. ואיתם בעזרת השם אנחנו נלך את הכברת דרך הבאה בעזרת השם. ואז דה רבי יוחנן לטעמי, מה סובר רבי יוחנן? אפשר להקדיש עובר במי אמו, רואים את זה גם במקום אחר שהוא כך סובר. אמר רבי יוחנן, הקדיש חטאת מעוברת. חטאת שמעוברת. וילדה. מה זה נחשב? לא כמו כל ולד חטאת שהוולד הולך למיטה, אלא זה כמו אדם שמקדיש שתי חטאות, והם אחת לאחריות על השנייה. ולכן, רצה במתכפר, באם, רצה בוולדה מתכפר, בוולד. אומרת הגמרא, למה צריך לומר, בדברי רבי יוחנן, שתי אמרות, גם שאפשר להקדיש את הוולד במי אמו, וגם אם אדם מקדיש חטאת מעוברת, אז יש לו בעצם שתי חטאות לאחריות, וזה לא נקרא הוולד חטאת. הוא צריך, די השמינן באח כמייתא. אם רק היינו מלמדים את ההלכה, את האמרה הראשונה של רבי יוחנן, שמותר להקדיש עובר במי אמו. אתם הוא, אתה יודע למה, למה מתקדש עובר במי אמו? דאקדשי לעוברה גופי. אדם הקדיש את העובר בפני עצמו, כן חל עליו קדושה. אבל אחא, כשאדם הקדיש חטאת מעוברת, דאקדשי לאימי. הוא לא הקדיש את העובר, הוא הקדיש את האימא. והוולד היה במי אמו. הייתי חושב שהוא בכלל אימי, הגרסה פה הוא, הוא בכלל אימי לא קדוש. אגב, אמו שהוא יהיה קדוש, הייתי חושב שלא. כמה שמלן שכן. והיא השמינן בטרייטה. אם היום לומדים אותנו רק, כשאדם הקדיש באימה מעוברת לחטאת וילדה, אז אני אקרא שתי חטאות לאחריות, הוא יכול להתכפר באיזה מיין שהוא רוצה. הטעם הוא דהקדיש לה את הבהמה. והייתי חושב שאגב זה שהוא הקדיש את האמא, חול דעית בה, הוא יכול כבר להקדיש גם את העובר. לא הקדיש את העובר, הוא הקדיש את הבהמה. אגב הבהמה הוא מקדיש גם את העובר. הייתי חושב שרק במקרה כזה אפשר. אבל אחא דאקדשי לי, כאן כשהוא מקדיש רק את העובר. הייתי חושב, כיוון דלתי אבראי, הוא לא נמצא, הוא לא מסתובב, הוא לא יצא בחוץ. לא קדיש, אפשר להקדיש כזה דבר. ככה הייתי חושב, צריך, לכן צריך להגיד שני אמרות, שתי אמרות של רבי יוחנן, שגם כאן וגם כאן, העובר קדוש. לישנה אחרינה, כאן בעצם הגמרא מביאה גם, מה הסיבה שרבי יוחנן צריך להגיד את האמרה שלו, שתי צורות שונות. אתה אומר שאפשר להקדיש עובר במי אמו, בסדר. למה צריך גם להגיד עוד אמרה, שאם אדם מקדיש באמה מעוברת לחטאת, אז העובר שלה זה גם נחשב חטאת בפני עצמה, ויכול להתכפר או באמא או בוולד. אז מסבירה הגמרא לפי הלשון הזאת, מהי כמשמלן? מה בעצם החידוש באמרה השנייה של רבי יוחנן? כשאדם מקדיש מעוברת, אז הוולד שלה גם חטאת מעוברת, אז הוולד שלה גם אפשר להקריב אותו בתור חטאת. אז יש כאן למעשה שני חידושים. חידוש ראשון, אם שיעירו משויר. שאם אדם מקדיש את הבהמה, והוא לא הקדיש את העובר, מה הוא מקדיש את הבהמה חוץ מהעובר, אז באמת העובר הזה לא יהיה קדוש. דבר שני, ועובר לאו ירך אמו הוא. שהעובר לא נחשב איבר מתוך האיברים של האמא שלו, אלא הוא נחשב בריאה בפני עצמה. נשאלת השאלה, שני החידושים האלה אפשר ללמוד מהאמרה הראשונה של רבי יוחנן, שאדם יכול להקדיש עובר במי אמו. מה צריך את שני האמרות אם כן? ותרתי למה לי. אומרת הגמרא, צריכה. צריכים גם את האמרה השנייה. דאית מר בה, אם היה נאמר האמרה השנייה של אדם שהקדיש באמה מעוברת, לחטאת, אז הוא יכול גם להקריב את הוולד, אם הוא רוצה, או להקריב את הבהמה. משום דימי חזיה לגופי. הבהמה, האמא, ראויה לקדושת הגוף, היא ראויה לקורבן בפני עצמה. מיגו דנחת קדושה עלה, בתוך זה שיורדת קדושה על האמא. החתנה מלב הולד, אז יורדת קדושה גם על הולד בדרך אגב. אבל אידך, כשאדם מקדיש עובר באופן מיוחד בפני עצמו, לא, הייתי אומר שאי אפשר להקדיש. כמה שמלן, הדה, כשאדם מקדיש בהמה מעוברת, כשאדם מקדיש עובר, אז העובר הזה גם כן יהיה קדוש. והתמרבה, האם היה נאמר רק האמרה הראשונה שאדם יכול להקדיש עובר בפני עצמו? שהוא דקם מפרש קדושה על הוולד, פה בן אדם ממוקד מאוד, הוא אומר שהוא מקדיש, הוא מקדיש את הוולד. מקדיש את הוולד, אז בגלל זה חל קדושה על הוולד של קורבן. אבל אבל ההיא הקדיש בהמה מעוברת. לא, הוא לא התמקד במיוחד על הוולד, אז אולי הוולד הזה לא נחשב קורבן. צריכה, לכן צריך את האמרה השנייה של רבי יוחנן, שגם במקרה כזה הוולד יהיה קדוש בתור קדושת קורבן. יתיב רבי זיירא, כאמר להשמעת אתם. טוב, ישב רבי זיירא בשיעור, אמר את האמרה של דברי בר פדה, שאתם יכול להקדיש, הוא בר במאי אמו בתור קורבן. פילי פליים. ישב בשיעור, אחד מהעריות שבחבורה, רבי ירמיה. אי טבעי רבי ירמיה לרבי זיירא, קשה עליו ממשנה. כיצד מערימין על הבכור? אחד יודע שיש לו בהמה שעתידה להוליד לו ולד ראשון, יהיה קדושת בכור. הוא רוצה לעשות איזשהו עיצה כזאת, שהוולד שיוולד עכשיו לא יהיה בכור, אלא הוא יהיה קורבן. קורבן שהוא כנראה במילא צריך להקריב, רוצה כבר עם הבכור הזה כבר לצאת ידי חובה של הקורבן שהוא חייב. אז איך אפשר לעשות כזאת הערמה? כזאת אורמה? אז ככה. המבקרת שהייתה מעוברת, יש לו בהמה שעכשיו פעם ראשונה שאת יודע להביא את הוולד שלה, ואם הוא יהיה זכר זה יהיה בכור. אומר, היא מעוברת עכשיו, מה שבמאה של זו, אם הוא יהיה זכר, הרי הוא עולה. ילדה זכר, הרי זה עולה. באמת אפשר להקדיש. אלמה קדוש הוא בר. שואל רבי ירמיה את רבי זיירא, תסביר לי את בר פדה, איך בר פדה יסביר את המשנה הזאת? פה כתוב שאפשר להקדיש הוא בר. אמר לי, אז רבי זיירא ענה לו, כי מתניה היא, מה שנאמר שם במשנה, בקדושת דמים. לא מדובר פה על אדם שמקדיש את הוולד, את העובר שיהיה קורבן. אמר פה שהוא מקדיש את העובר, שאחרי שהוא יוולד, את הערך שלו יצטרכו לשלם בשביל לקנות קורבן עולם. שאל אותו רבי ירמיה, מיילים הקדושת דמים, דקמפקי אלי מן הבכורה? מה? הוא הרי אמור להיות בכור. מה זאת אומרת? שהשווי שלו אנחנו נצטרך להביא קורבן עולה. הוא בכור. הוא ב-100% בכור. איך אתה רוצה להפוך אותו לעולה? אם אתה הופך אותו לעולה במקום בכור, בסדר. יש פה משקל אחד נגד השני. אבל העולה זה לא קורבן עולה. השווי של הבהמה יהיה לעולה. אבל יש פה קדושת בכור, קדושה חזקה. מה, קדושת דמים יכולה להוריד קדושה כזו? אמר לי, רבי זיירא, אם אני מחדש לך, אז כן. אין. אפשר עם קדושת דמים, קדושה של שווי של הבהמה, לשם עולה, לבטל קדושה של בכור. ואתנן, אני לא אומר את זה מעצמי, זה משנה מפורשת. כל הקודשים, קורבנות, שקדם מום קבוע להקדשן. עכשיו, מה זה אומר מום, קדם מום קבוע להקדשן? פשוט מאוד. הבהמה שמלכתחילה כבר יש בה מום. תור בהמת חולין. הגיע בעל הבהמה, מקדיש אותה לקורבן. תגיד מה אתה עושה? לוקח בהמה בעלת מום ומקדיש אותה לקורבן? קודם כל, התורה בכלל אומרת לא לעשות את זה. אבל מה עכשיו התוצאה של המעשים האלה? להקריב אותו קורבן אני לא יכול. מי לכתחילה הקדושה שלו זה קדושת דמים. השווי. אמרת שאתה נאמר את הבהמה בעלת מום הזאת, היא תהיה לעולה. זאת אומרת, אתה פודה את הבהמה, בכסף אתה קונה קורבן עולה, תמים, מושלם, מקריב אותו קורבן. בסדר. אבל מה קודם היה? קודם היה מום, אחר כך הקדישו. זה נקרא שקדם מום קבוע להקדישן. היה מום ורק אחר כך הקדישו את הקורבן. עכשיו, הוא לא קדוש בתור קורבן כי יש בו מום, עוד לפני שבכלל הקדישו אותו כבר היה לו מום. מה כן? קדושת דמים זה נקרא, שווי שלו קדוש, עם הכסף שהוא שווה יקנו קורבן עולה אחר כך. עכשיו, הקורבנות האלה, אם הם באמת כמו ש... כמו שמצופה שיקרה, ונפדו. מה יש לבן אדם לעשות עם בהמה שקדושה קדושת דמים, יש בה מום, אתה לא יכול להקריב אותה קורבן, מה אתה יכול לעשות עכשיו? אתה לוקח את הבהמה, לוקח סכום של כסף בשווי של הבהמה הזאת, זאת אומרת, הקדושה של הדמים שיש בבהמה הזאת, יעבור לכסף, פדית את הבהמה הזאת. אחרי שנפדו אותם קודשים, הם כל כך לא נקראים קורבן, הם ממש הופכים להיות בהמת חולין, עד כדי כך שהם חייבים בבחורה. אחד מההבדלים בין קורבן לבין בהמת חולין רגילה, שקורבן, אם נולד לו ולד פטר רחם, הוא לא נקרא קורבן, הוא לא נקרא בכור. הוא לא נחשב בכור, הוא כן נקרא קורבן, הוא לא נקרא בכור. רק בהמת חולין יש בקדושת בכורה כשנולד לה פטר רחם, כשנולד לה הוולד הראשון. עוד דבר שבעצם מביא לידי ביטוי זה שזה נחשב חולין גמור הבהמה הזאת מבחינה שאנחנו מדברים עליה, שהיא חייבת הוא במתנות. הרי הכהנים, אחד מה-24 מתנות שהקדוש ברוך הוא נתן להם, זה חלקים מובחרים מאוד מכל בהמת חולין. זרוע, לחיים, זה כולל את הלשון, זה לא סתם דיבורים, לחיים וכיבה, שזה מתנות שצריך לתת לכהנים. עכשיו, זה רק מבהמת חולין נותנים לכהנים, אבל אם זה קורבן, לא נותנים את זה לכהנים. זאת אומרת, קורבן ששוחטים, לא מביאים זרוע לחיים וכיבה לכהן. אז הבהמה הזאת, שהיה לה מום, ורק אז הקדישו אותה, ועכשיו פדו אותה, הפכה להיות ממש חולין. אבל עד שיוולד לפטר רחם, יהיה בכור. כשוחטים אותה, צריך לתת מתנות לכהן, זרוע לחיים וכיבה. ככה המשנה אומרת. עכשיו, פדו אותה, נכון? תמה דלאחר שנפדו דחייבים. אבל קודם שנפדו, המשנה לא אומרת שקודם שנפדו הם גם כן פטורים מבכור. שהם גם כן יהיו חייבים מבכור, אלא הם יהיו פטורים. רגע, אבל איזה קדושה יש לבעלמום הזה שהקדישו אותו לקורבן? קדושה דמים! אז איך הוא מפקיע את הבלד הבא אם יוולד ראשון מקדושת בכור? אלא מה רואים מפה? אלמא דאלים הקדושה דמים דמפקלי מבכורה. אנחנו רואים מפה שכוח של בהמה שאין בה קדושה של קורבן של קדושת הגוף, יש רק קדושה של שווי, של מאות, של דמים, גם זה יכול להפקיע שהבלד הראשון שוולד לא יהיה לו קדושת בכור. אז אל תתפלא, אומר רבי זרע לרבי ירמיה, שכשבן אדם הולך, ורוצה לעשות אורמה כזאת, שמי שאמור לבלד עכשיו בכור, לא יהיה בכור, אלא הוא יהיה קורבן, פשוט מאוד במאי אמו, עדיין מקדיש אותו קדושה של השווי, קדושה דמים, לקורבן אחר, ואז מפקיע ממנו את הקדושת בכורה. טוב. שאלה נוספת. איטיבי, רבי ירמיה בא והקשה קושייה לרבי זעיר. האומר, מה שבמאה של זו עולה. אתה מקדיש את העובר שבמאי בהמה לעולה. עכשיו, הבהמה עצמה היא לא קדושה, רק העובר שבמאי הקדוש. אז מותרת בגיזה. אתה לגזוס את הצמר של האמא, אבל, ואסורה בעבודה. עכשיו אסור לקחת את האמא ולעבוד איתה, לחרוש בה וכדומה. למה? משום כיחוש עובר שבה. ברגע שהבהמה המעוברת תעבוד קשה, העובר גם כן נחלש, אבל עם העובר אסור להחליש את העובר לצורך עבודה, כי אסור לעשות עבודה בקורבן. והוא קדוש, אז אי אפשר לעשות עבודה גם באמא. מה רואים מהמשנה הזאת? מה רואים מפה? מהברייתא הזאת? שברגע שאדם מקדיש עובר במאי אמו, כן קדוש. שאל בר פדה שאמר שלא. אמר לרב זירא ענה לא, הענה מקדושת דמים. לא מדובר פה על קדושה של קורבן, זה קדושה של השווי, קדושה דמים. שאל אותו רבי ירמיה, קדושה דמים, בשביל זה אתה אומר שעכשיו אסור לעבוד עם האמא, שלא יכחש העובר? ומעלים הקדושה דמים דאסירה לה בעבודה? מה, אם בהמה קדושה סך הכל הערך שלה בשביל להביא ממנו קורבן, אז כבר אסור לעשות בו עבודה? אמר לי, רבי זרע גם פה אמר לו, אם אני מחדש לך, אין כן גם זה, קדושת דמים זה לא דבר כל כך קל, שלא יהיה כל כך קל בעיניך. כן, זה מפקיע מההיתר שהיה מותר עד עכשיו לעבוד בבהמה. עכשיו אסור לעבוד בבהמה גם עם קדושת דמים. ואתנן, גם פה יש לי משנה, דווקא את אותה משנה. ההמשך של המשנה היא. אותו מקרה, בהמה בעלת מום, והקדישו אותה. ולמה מקדישים בהמה בעלת מום? רק לשווי של הקדושת דמים. פדו אותה אחרי זה. זה הרי כל המטרה שהקדישו, פדו אותה בכסף. עכשיו הבהמה הזאת כבר ירד מנה הקדושה. עד כדי כך ירד מנה הקדושה. יוצאין ליכולין, לגזז. עכשיו, עד היום לא אכלת לגזוז את הצמר, כי הייתה הקדושה בקדושת דמים. את הבהמה. עכשיו אתה יכול כבר לגזוז את הצמר שלה ולעבד, אתה יכול לעבוד בה. רגע, ומה היה עד עכשיו? שעדיין הייתה קדושה בקדושת דמים, לא היה אפשר לעבוד בה. תמה, למה מותר לעשות בעבודה עכשיו באותה בהמה שהיה לה קדושת דמים פעם ועכשיו אין לה? משום דנפדו, כי עכשיו אין לה. רק בגלל זה. הקודם שנפדו, אבל אם עדיין יש לה קדושת דמים, אסורין בעבודה. למה? אלמה, קדושת דמים, אסורין לי בעבודה. אז אתה רואה מפה שמספיק שיש בה בהמה קדושת דמים, זה כבר אוסר אותה בעבודה. קושיה נוספת שהקשה רבי ירמיה לרבי זיירא. אי טבעי, משנה שלנו. משנה אומרת, אין ממירין לא איברין של בהמת חולין בעוברים של קורבן. אדם לא יכול לומר, הרגל של הבהמת חולין שלי תהיה תמורה של עובר של קורבן שיש לי. זה לא נחשב תמורה. ולא עוברין באיברים. אדם לא יכול להגיד, יש לי בהמה מעוברת, אז העובר שיש במאה יהיה תמורה של רגל של בהמת קורבן. ואז המשנה מוסיפה שמה ואומרת, ולא עוברין או ואיברים של חולין, הם לא יכולים להיות תמורה של, של בהמה שלמה, של שלמים. וגם לא להפך. ולא שלמים של חולין, גם הם לא יכולים להיות תמורה בהם, תמורה של עובר או של איבר של קורבן. עכשיו, מה בעצם הנקודה? הנקודה היא מההלכה האחרונה שאמרנו מהמשנה. אי אפשר לקחת בהמה של חולין ולומר שהיא תהיה תמורה של עובר, של קורבן. מדייקת הגמרא, אימורי להמיר חולין, בהמה שלמה של חולין, בעובר של קורבן, הוא דלא ממיר. לא יכול לעשות תמורה, בסדר. אבל המקדש, מקדש קנצ'י, אבל העובר במי אימו מתקדש. בתור קורבן. אז אתה רואה מפה שאפשר כן להקדיש עובר במי אימו. אמר לי, פה מדובר בבלדי קודשים הוא. לא מדובר פה באחד שהקדיש עובר. אתה מקדיש באימה. דקדישי וקיימי. אגב, אימם הם קדושים. הקדישו את האימה, אז גם הוולד קדוש. אז אמר לו רבי ירמיה, היא ולד קודשים, במאי אימן, ודלו אבדין. אבא ראי אבדין? זאת אומרת, אם מדובר פה על אחד שהקדיש את הבהמה, והבהמה מעוברת, אז אתה אומר שבהמה בעצמה התקדשה. אבל אי אפשר לעשות תמורה בבהמה הזאת. אז מה? ואם היא תיוולד? כן אי אפשר לעשות בתמורה? רק כל זמן שהיא במאי אימה אי אפשר? והתנן, ככה גרסה, משנה אומרת, אין הוולד, הוולד של קודשים, הוא לא עושה תמורה. אז אם כמעט אתה צריך להגיע לזה שהוא עובר, אם דובר פה על עובר במאי אימו, שהאימא היא הייתה קדושה, והוא נהיה קדוש אגב האימא, אז מה אתה צריך להגיד בזה שהוא עובר, לכן לא עושים אותו תמורה? גם אחרי שהוא יוולד לא יוכלו לעשות אותו תמורה. אז רבי זיירא ענה לו, אתה יודע מה ההבדל? המני רבי יהודה היא. זה הולך פה המשנה הזאת לפי דעתו של רבי יהודה דאמר, הוולד עושה תמורה. ורק מתי שהוא עובר, אי אפשר לעשות אותו תמורה. אז שאל אותו, אי רבי יהודה? אם המשנה שלנו הולכת כמו דעתו של רבי יהודה? אז אם כן, זה שהמשנה אומרת, שאי אפשר להמיר איבר של חולין בקורבן, זאת אומרת, אדם לא יכול להגיד, קורבן של הקדש, הוא לוקח קורבן של הקדש ועושה בהמת חולין, הוא לא בהמה שלמה, רק איבר של בהמת חולין, שהאיבר הזה יהיה תמורה של הבהמה של הקדש. אומרת המשנה שזה לא יהיה תמורה. מה? תמורה עוד אלו עבדי? האיברים האלה של החולין, הם רק לא יכולים לעשות תמורה. המקדש קדישי? זאת אומרת, בלי תמורה, סתם להקדיש איבר של חולין. אתה יכול להקדיש רק איבר אחד? ואז תאמר ש... הקדושה מתפשטת לכל הבהמה כמובן, והיא תהיה כולה קדושה. האמר רבי יהודה, איברים לא קדשי, רבי יהודה סובר שבכלל אי אפשר להקדיש איבר של חולין, אז בטח שלא יוכלו לעשות תמורה. אמר לי, ככה הגרסה פה מסוים את המילה לי, אמר לי, אז רבי זיירא ענה לרבי ירמיה, הכה, משנה שלנו שאומרת שכן אפשר להקדיש איבר אחד, ואז הקדושה מתפשטת בכל הבהמה, ורק תמורה, אי אפשר לעשות תמורה באיבר אחד. במה הסכינן? באיבר שנשמה תלויה בו. לכן, דבר פה באדם שמקדיש נאמר את הלב, איבר שנשמה תלויה בו. אז באמת, אפשר להקדיש איבר אחד, ואז הקדושה מתפשטת בכל הקורבן, וכולו יהיה קורבן. וגם רבי יהודה מודה לזה. שואלת הגמרא, קושייה אחרונה שהקשה רבי ירמיה לרבי זיירא, תארי אומר, שלפי בר פדה אי אפשר להקדיש עובר במאי אימו. אי טבעי, קושיה משנה, מקדישין איברין ועוברין, אפשר להקדיש איבר של בהמת חולין ועובר במאי אימו של חולין, אבל לא ממירין. לא יכול לקחת קורבן ולהגיד שהאיבר של החולין או שהעובר יהיה תמורת הקורבן הזה. אז רואים מפה אבל על כל פנים שאפשר להקדיש עובר, קשה על ברפדה שאמר שאי אפשר להקדיש. אז ענה רבי זרע, החנמי בבלדי קודשים. דובר פה שהקדישו את הבהמה, היא מעוברת, אז הוולד גם כן קדוש. שואלת הגמרא, אז רבי מאיר שאל, אי בבלדי קודשים, מה הם מקדישים? כתוב מקדישים עוברים. הקדישי וקיימי, הם מתקדשים מעצמם, הם קדושים ועומדים בזה שהאימא הייתה קורבן. אז ענה לו רבי זרע, אחי כאמר, זה כמו חסורי מחסרה ואחי קטני, בעצם צריך להוסיף מילים במשנה. מקדישין איברין, אפשר להקדיש איבר של בהמת חולין לקורבן, ואז אוטומטי כל הקורבן נהיה קדוש בקדושת הקורבן הזה. וממירין בהם, אפשר גם להמיר באיבר אחד של קורבן, להגיד שהאיבר הזה של, איבר אחד של חולין, אפשר להגיד שהאיבר הזה יהיה תמורת הקורבן. ואז ברגע שהאיבר הזה תמורת הקורבן, גם פה זה מתפשט בכל הבהמה, וכל הבהמה הופכת להיות תמורה של הקורבן. אבל לא ממירין איברים בהם. איברים של חולין, אני לא יכול להגיד, איברים של קורבן, אני לא יכול לעשות תמורה בחולין. לא יכול להגיד שהחולין יהיה תמורה רק של איבר אחד של קורבן. ועוברים שקדשו במאי אימן, עוברים שקדשו במאי אימם, אז גם כל זמן שהם במאי אימם, אין ממירין בהם. אי אפשר לעשות תמורה בעוברים שקדשו במאי אימם, אי אפשר לעשות בהם תמורה. אז שאל רבי ירמיה את רבי זרע, בבלדי קודשים שהם במאי אימם, עוד לא עבדינן תמורה, אחרי שהם יצאו במאי אימם, הברי עבדי, אפשר כן לעשות בהם אז תמורה? והתנן, הרי המשנה אומרת, אין הוולדות עושים תמורה. אני לא יכול לעשות תמורה מוולדות של קורבן. זאת אומרת, ברגע שיש פה קורבן, בהמה מעוברת שהקדיש אותה לקורבן, העובר הזה, אחרי שהוא נולד, אם אדם לוקח בהמת חולין ואומר שהיא תהיה תמורת הוולד של הקורבן, אז זה לא נתפס כזה סוג של תמורה. אז רבי זרע ענה, לא, המאני רבי יהודה היא, זה הולך לפי דעתו של רבי יהודה, שוולד כן יכול לעשות תמורה. שאל אותו, אם המשנה הולכת לפי רבי יהודה, אז אם כן, מה שאנחנו מוקימים, שהמשנה מדובר, שמקדישים איבר אחד של חולין, אז הקדושה מתפשטת לכל הבהמה. איברין מקדשי, וכי אפשר להקדיש איבר אחד של בהמת חולין, וזה מתפשט הקדושה בכל הבהמה. על רבי יהודה, לטליה אומר רגלה של זו עולה, כולה עולה. הרי הוא סובר שלא אומרים, לפי רבי יהודה, אם אתה מקדיש רק רגל של בהמה, אז כל הבהמה הופכת להיות קורבן. אז ענה לו, אמר לי רבי זרע, ענה לרבי ירמיה, אחא ומה יסקינן בדבר העושה אותה טרפה. אם אדם מקדיש איבר אחד של בהמה, שאם האיבר הזה יחסר ממנה, היא לא יכולה להאריך ימים בלי האיבר הזה, אז דבר כזה, אם אדם הקדיש רק את האיבר הזה, אז כן, הקדושה מתפשטת בכל הקורבן, וכולה נהיית קדושה. וזה רבי יהודה מודה שכן אומרים שהקדושה מתפשטת בכל הקורבן. עד כאן השיעור על דף י'.